שטרנברג, שליטה, ראש ישיבת הר המור, בספרו בית נאמן, במאמר שנקרא ויהי חברתך ואשת בריתך, ואנחנו בעמוד 102, בפסקה השנייה כמדומני, לא סיימנו אותה, נכון? את הפסקה השנייה? יש פסקה ראשונה, כפי שאתם רואים. התחלנו את הפסקה השנייה? עכשיו מתחילים. נכון. הזכרנו את העניין של סבלנות אמנם, אבל כנראה שלא נכנסנו לעומק הפסקה. תודה רבה, אביב, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, לבנך העולם, שהכל עם אמרו. כן. אנחנו בפסקה ו', ובה דיברנו, דיברנו על עניין של לתת הזדמנות, לבוא בפתיחות. כן, לכל נושא בכלל, באופן כללי, צריך לבוא בפתיחות, לא בהתבטלות, כן, או בחוסר זהירות, אבל בהחלט בפתיחות. הנחת היסוד היא שפתיחות מאפשרת לנו ללמוד את הנושא מזוויות וכיוונים שלא שיערנו ולא העלינו על דעתנו, וממילא גם משפטנו יכול להשתנות אודות אותה המציאות. יכול להיות מקום עבודה, זה יכול להיות סתם אנשים שנמצאים בסביבתנו. ולענייננו זה יכול להיות בהחלט הבחורה שאותה אנחנו אמורים לפגוש, או כבר נפגשנו פגישה אחת, ולקראת פגישה שנייה אנחנו, אנחנו משתדלים להיות פתוחים יותר, ואז אפשר לגלות דברים חדשים, כן? והנה אלאה, ממש להגיע למסקנות חדשות ולפתח יחס שונה ואחר. זה העניין של לתת הזדמנות. אנחנו ממשיכים בנושא הזה, פסקה שנייה. דיברנו על זה בעריכות, שתי שיעורים. מי שרוצה ללמוד את הנושא בעריכות יוכל לשמוע את השיעורים. היכולת לתת הזדמנות אמיתית ליצירת הקשר נוגעת גם למידת הסבלנות. כן? גם לזה דיברנו. מידת הסבלנות זה המתנה. המתנה והתבוננות, זה נקרא סבלנות. היוו מתונים בדין, לא לחרוץ משפט מהר. כן? הסבלנות היא מאפשרת לנו להיות במצב של קשב. במצב של קשב יש קליטה. כשאתה קשוב אתה תקלוט קולות, כן? אתה תקלוט קולות שלא שמעת לפני כן. זה משמעותו של הקשב. מה שאין כן בחוסר סבלנות, אתה כופה את עצמך על המציאות. אתה אונס את המציאות לפי אמות המידה והדעות הקדומות שלך, על פי הניסיון החלקי שלך, על פי הדעה שגיבשת אודות, כן? ואז מי לא תוכל לדעת יותר מאשר גיבשת. כי כבר איבדת את כוח המתינות והפתיחות. הסברנו את זה שאדם בדרך כלל אוהב להגיע למסקנה אודות דברים. זה מעניק לו ביטחון, ידע זה ביטחון כידוע. ואדם אוהב לדעת, ואם הוא יודע, כן, איש השמאל על הימין משהו, נוח לו מאוד לחשוב שמה שהוא חושב על הימין זה הדעה המוחלטת, ואיש הימין גם הוא חושב שמה שהוא יודע על השמאל זה הדעה המוחלטת. וכל אחד מתבצר לו בקו מז'ינו שלו, ולא מוכן ללמוד את הסוגיה מחדש. כן? ממש לא מוכן. כן? כדוגמת רבי נחום האמסוני, כן? שכידוע גנז את כל דרשותיו אודות האתין והאגמים, מכיוון שלא הסתדר לו לדרוש איזה פסוק את השם אלוקיך תירה. את לרבות, מה אפשר לרבות ליראת השם? את השם לוקח תירה, את לרבות משהו נוסף ליראה. אמר רבי נחום, אני לא יכול לקבל דבר כזה, וגנז כל אתין וגמים שלו. זאת אומרת, הפתיחות, היכולת הזו, גם אחרי שכתבת ספר שלם, שכולו מבוסס על דרשות יוצאות מגדר רגיל, הלוואי היינו מוצאים באיזה גניזה כלשהי, את הספר של רבי נחום האמסוני, בפרט שאחרי זה בא רבי עקיבא ודרשה, את השם לוקח תירה לרבות תלמידי חכמים, אז כבר נמצא פתרון לפסוק הזה. אז ודאי וודאי היה מעניין לראות את אותו ספר גנוז, כן, של רבי נחום האמסוני, כן, שהיה גדוש ודאי בדרשות מופלאות. אבל היכולת של רבי נחום בעצם לגנוז את כל חידושיו, בגלל שזה לא עלה בקנה, הנחותיו לא עלו בקנה אחד עם האתגר שהציב לו הפסוק, זה באמת מראה על פתיחות יוצאת מגדר רגיל. אולי תאמרו, היה צריך להתאמץ קצת ולמצוא גם דרשה לזה, אבל לא רוצה לקפות את עצמו. זה בדיוק הנקודה, זה לא בגלל שיש לי הנחת יסוד, עכשיו אני אקפה אותה על כל מה ש... לא, הוא חשש לקפות את עצמו על הפסוק הקשה, המוקשה הזה, ולכן פרש מכל אתין וגמים. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. אותו דבר גם אנחנו, יש לנו דעות לגבי המון המון דברים. כן, השאלה אם אנחנו מוכנים להבין שאנחנו לא יודעים הכל, וגם מה שאנחנו יודעים באופן חלקי, זה רק טיפה מן הים לעומת האמת הגדולה. אולי כדאי שניפתח קצת, שנלמד מחדש את כל הסיפור. כן? טוב, זה העניין של סבלנות. היכולת לתת הזדמנות אמיתית ליצירת הקשר נוגעת גם למידת הסבלנות, מידה חשובה ביותר בעולמו של הקדוש ברוך הוא. נחוצה לנו סבלנות כדי להשתלב יפה בתהליכי הגאולה. המון המון סבלנות. כן? אם אין סבלנות, אז מחפשים כל מיני פתרונות הזויים של דחיית הקץ וכן הלאה וכן הלאה, דברים מוזרים של משיח טרם זמנו. עושים דברים מאוד משונים ומסוכנים. כן? צריך המון המון סבלנות וקשב. לכי לך בעקבי עצון. אנחנו צריכים ללכת בעקבותיהם של גדולי ישראל, איך הם התבוננו על תהליכי הגאולה, גם בתלמוד, בכלל מסורת תורה שבעל פה, גם ראשונים וגם אחרונים, כן? עוד להיזהר, לא להיות בקוצר רוח, לא להיות פחז כמים, פחזות ופזיזות, נמהרות, פרי החיפזון, חרטה, כך אומר חובות בעל חובת, חובות הלבות. למידת סבלנות, משמעותה גם כאן, כאן היא, סליחה, ומשמעותה כאן היא, לא להיות ביקורתיים מדי ולא לחתוך במהירות. שתי פעולות שאופייניות מאוד לסכין החריף של הדעות הקדומות. אנחנו הולכים עם סרגל, או מה שנקרא אמת הבניין שבידו, זה שמי. אמת הבניין שבידו זה מין פלס כזה, שהוא אמת המידה לישרות. ואם בא הגר ושואל שאלה לא לעניין, למדני את כל התורה על רגל אחת, הפלס, כן, שמזכירה לנו קצת את מידת או מיטת סדום, נכון? כל מי שארוך, מקצרים אותו, כל מי שקצר, מותחים אותו. אז ממש סליחה מעומק הלב, אין לי כוונה כמובן להשוות בין סדום לבין שמי, אבל עמת הבניין זה איזה קריטריון מאוד קשוח, שכל מה שלא מתיישר איתו, הוא צריך להשתנות. הלל, לעומת זה, עמת הבניין שלו היא גמישה. כן? עמת הבניין הגמישה. עמת הבניין שלו, יש לו עמת בניין, אבל זו עמת בניין שניזונה באמון עמוק בנשמת האדם. מתוך האמון הזה, לעת עתה הוא מוכן להתגמש, כן? בסופו של דבר, להכניס את הגר תחת כנפי השכינה. להשיג את התוצאה ששמי לא השיג, להשיג את התוצאה מתוך גמישות וסבלנות. אז החיתוך המהיר, הביקורת השיפוטית, היא תוצר מובהק של חוסר סבלנות מחשבתי, חוסר סבלנות רגשי. אנשים נוטים להגיב במהירות, בספונטניות, כן? ובצורה מאוד לא גמישה, מאוד חותכת. וככה נוצרת תרבות של קפידה, קפד ראשו, תרבות של קפידה, של חוסר אורך רוח, של הזדמנות שנייה וכן הלאה וכן הלאה. כן, צערנו הרב, אפשר לראות את זה לא מעט, לא זו הדרך. כן, זה מעניין גם, לא יודע אם אתם חווים את זה, אבל לפעמים מרוב שהתרגלנו בחוסר סובלנות, אפילו בתוך הציבור שנקרא ציבור דתי-לאומי, מה שנקרא ישיבות הקו, שאנחנו רואים איזה מישהו, כן, יודע, ישיבת הר עציון. אז שם, כידוע, ראש הישיבה, זה ראשי הישיבה, זכרם לברכה, זכר צדיקים לברכה, גם הרב עמיטל וגם הרב אהרון ליכטנשטיין, צדיקים גדולים, אנשים באמת מופלאים. כל הישיבה מתבססת על קו יותר של שיח בין מערב ומזרח, מי העיר ממזרח צדק, זה אברהם אבינו. כן, השיח הזה בין מזרח ומערב, מתוך ניסיון להראות, כן, איך תורת ישראל יש לה מה לומר בכל נושא וכן וכן. ומזה יצא סגנון שלם של סובלנות ואיזה סוג של פתיחות. כשאנחנו לפעמים ככה, במיוחד שאנחנו יוצאים מאיזה שיעור של ראשי הישיבות המוכרות לנו, אנחנו יוצאים משיעור כזה, אנחנו שומעים איזה מישהו מהישיבות האלו, שאומר איזה רעיון שיש בו קצת, הייתי אומר, נטייה כלפי חסד לרעיונות כלליים, אנחנו מרגישים איזה כזה אי נוחות מאוד חזקה בזה. כן, כן, כן. איזה אי נוחות, איזה משהו ש... מבקש לטבוע את אלבונה של, או אלבונן של ישיבות הקו, שיש להם קו מאוד ברור, לא זזים, לא ימין ולא שמאל. אתם מרגישים איזה רצון, כן, לנקום את כבודה של תורה. מי זה פה מעיז להיות קצת רחב אופקים, קצת זה מפחיד אותנו, אפילו אנחנו, שסך הכל חורטים את שמו של הרב קוק על דגלנו, אף על פי כן יש בנו איזשהו חוסר סובלנות, שעניינו זה להעניק לנו ביטחון, שלא פעם הוא ביטחון מדומה. ביטחון שזה, שהרבה פעמים הוא גובל בברות, כן, זה, כן, ביטחון, זה כמו הביטחון של מי, לא, מי שלא לומד, אז אף פעם הוא לא טועה, מי שלא לומד לא טועה. אין אדם עומד על דברי תורה אליהם, כן, נכשל בהם. הביטחון הכי נפלא זה פשוט לא ללמוד, ואז לא טועים גם. אז אין ספק שבדור שלנו יש כל מיני זרמים בתוך היהדות שמאתגרים את החשיבה הסבלנית שלנו, וצריך לשים לב לנקודה הזו. אני לא מציע לכל אחד עכשיו להתחיל להשתכשך, כן, באוקיינוס הסובלני הזה. צריך להיזהר עם זה, כן, צריך בזה הדרכה וכן הלאה, באופן כללי. יש לנו עוד עבודה רבה בשדה הסובלנות, גם כלפי עולם החול, אבל גם בתוכנו יש מקום להרבה סובלנות, ואני מניח שאני לא צריך להסביר יותר מדי. ומשמעותה כאן היא לא להיות ביקורתיים מדי ולא לחתוך במהירות. כן, בסדר? כן, אנחנו כמובן, כל אחד יעשה לו את ההשלכה לגבי הנושא של הכירות בת הזוג, הוא יחזור לזה מיד, אבל אנחנו זוכרים שזה הנושא שבו אנחנו עוסקים, בשעה שאנחנו באים להכיר בחורה, לשים לב שאכן אנחנו מצוידים במידה הגונה של סובלנות שתאפשר לנו להכיר פנים שונות באותה הגברת, אותה הגברת בשינוי אדרת, אבל שנוכל לראות את המלתחה כולה, את כל הלבושים השונים של אותה גברת. זה קשור מאוד בסובלנות ולא בכפיית אמות מידה שמאיות של אמת הבניין. כן, מר, כן? מישהו רוצה לשאול משהו? לא. משמעותה כן להיות לבקרות של מרפקן למצווה. בכלל, עמדה שיפוטית ביקורתית, כן, אינה עמדה נכונה כמעט בכל נושא שבעולם. כן, זה לא מאפשר לנו ללמוד את הדבר לעומקו. העמדה הנכונה לכל דבר, ראינו את זה, נו, עמדה לומדת. מה? לא למדנו, למדנו. מה אמרת? אני רואה פה מילים מוכרות ורעיונות מוכרים, אני לא מבין. למדת פסקה עד סופה. עד סופה, רבותיי. כן, טוב, זה לא נורא ללמוד עוד פעם, סך הכל אמרנו כמה דברים חדשים, אבל פירוש, אין בית מדרש ולא חידוש. בסדר. כן. רק שאף אחד לא יתעלף פה מאחורם, כולם שתו, הכל בסדר. כן, כמו בצבא, כולם שתו. כולם שתו. כן. כן, אז אנחנו בפסקה זין. פסקה זין, דברים שמפריעים. אתה יודע, דברים שמפריעים. אם יש דברים שמפריעים לתחושת השותפות להיווצר, אפילו אם הם שטותיים, אי אפשר להידלג אליהם. שימו לב, כמובן שבדיקת הדברים שמפריעים זה רק אחרי שנהגנו בסבלנות, אתם מבינים? זאת אומרת, אחרי שלמדנו את פסקה ו' לתת הזדמנות, ואנחנו מוצאים בעצמנו שאנחנו בהחלט, בהחלט פתוחים, מקשיבים, כן? אנחנו מחליטים, אנחנו מרגישים שאנחנו עוברים איזשהו תהליך למידה, ואף על פי כן, ולמרות כל הפתיחות, אנחנו מרגישים שעדיין דברים מסוימים הם מפריעים לנו, מאוד יכול להיות שפה המחאה היא לא באה מצד היעדר פתיחות, אלא המחאה הזו באה אחרי כל הפתיחות. והמחאה הזו באה לומר שיש פה משהו שהוא יותר עצמי, יותר פנימי, כן? ומילא אם אני אהיה סבלני לגביו, אני מטשטש משהו באישיותי. זה כמובן כבר שופך אור לסייגים של תורת ההזדמנות. ההזדמנות שאנחנו נותנים, או העמדה הלומדת שדיברנו עליה, אין הכוונה שאנחנו נתבטל מכל וכל כדי לקבל את הזולה. תשמע, אתה 100%. בוא תתפוס את מקומי, אני מיותר בעולם. זה לא הכוונה. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בפסקה זין. פסקה זין באה לומר לנו שאחרי כל הפתיחות הזו, כן, אנחנו חייבים לשים לב, אם עדיין, כן, יש דברים שמפריעים לנו, במידה והם קיימים, נדע שאותם השדרים, כן, באים לנו ממקומות פנימיים יותר באישיותנו, שהם קוראים, כן, עצור, עד כאן, אל תעבור את גבול הטעם הטוב, אל תשכח את שמך, אל תגיע למצב שיצטרכו לזעוק מן השמיים היקע, ולא תדע להשיב תשובה על שאלת היקע, כן? אז זה, 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 זה מה שעולה מכאן, מתוך הדברים. זה עוד לא נאמר, אני חייב לומר שאני לא זוכר גם מה הוא אומר פה, אבל מתחשק ללכת לכיוון הזה, כי זה הערה מאוד מאוד חשובה, בפרט לאנשים סובלניים, כדי שלא נגיע לפלורליזם, כן? שאין בו בעצם שום דבר, כן? שהוא בעצם כל אפין שווין, מה שנקרא. כל אפין שווין, כן, זה האמת, זה כן, וזה. מי אתה? שום דבר לא נשאר ממך. אתה מסכים עם זה, מסכים עם זה, וכל תפיסה כזו נוגסת בך עוד ועוד, כן? עד שאוכלים אותך לגמרי ולא נשאר לך שום דבר, כזית לא נשאר בך. שום אישיות, שום דימוי עצמי, שום אמירה, שום עוד שבתורה, כלום לא נשאר. כן? זו לא סבלנות, זה ותרנות, עבודה זרה, ותרנית. זה אדם ותרן שמבטר על עצמו, מבטר על אישיותו בשם הסבלנות. כן? או. זה ודאי שלא. אבל אם יש דברים שמפריעים לתחושת השותפות להיווצר, בסדר? אפילו אם הם שטותיים, כן? מה זאת אומרת? שטותיים? מה זה שטותיים? זה שטותיים? זה לא יודע אם המילה המתאימה, אז מה זה שוב? שטותיים? מה זה שטותיים? הם נראים דברים קטנים. נראים דברים קטנים. כן, יש אדם שהוא מעדיף לשתות בכוס מסוימת. בסדר, נראה דבר שטותי דווקא בכוס הזו, אבל מרבה הפלא שהוא שותה עם הכוס הזו, כן? הפנשווי שבזה, האווירה, זה עושה אותי יותר שמח, יותר מרומה. עם הכוס הזה, כן, והוא ישתה עם כוס אחרת, עם כל הכבוד. הרגישה שלו יותר נפולה. תגידו פינוק? לא, זה קשור לחוקים נפשיים של דמיון ורגש. כן, בסדר, אז מה? אז זה נראה שטותיים. שטותיים פה זה במרכאות, צריך להיות. כן, שוב, אני לא עורך ולא הייתי בשיעורים, לא שמעתי אחריו אמר על זה באיזה כוונת מכוון. אבל שטותיים פה זה אמור להיות במרכאות. לא כפולות, מרכאות אחד, 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 כן? אבל מרכאות. נכון, כי מסתבר שהדברים האלה הם לא שטותיים בסופו של דבר לגבי אותו אדם, כן? וההסתייגות באה עם מקום עמוק בתוך הנפש, כן. נתתי. שאפשר לבטא, שם אומרים פה. שמע, יכול להיות. הנה, בוא נראה, בוא נראה. בהמשך הוא מביא לנו דוגמאות, כן? גם דוגמאות מוצדקות, דוגמאות לא מוצדקות. נראה, כן? נראה. אם יחסר לנו משהו בדוגמאות שהוא מביא, אנחנו ננסה את הדוגמה. גם אתם יכולים להביא דוגמה, כן? לא, אין לי זכות יוצרים לדוגמאות, כן? אם יש דברים שמפריעים לתחושת שוב לבצר, אפילו אם הם שטותיים, כן? במרכאות אחד, אי אפשר לדלג עליהם. לא ייתכן שלא יהיה מענה לשאילתה הנפשית הזאת. לא ייתכן שלא יהיה מענה. אי אפשר לדלג, וצריכים להתחשב בהם. לא תתחשב בהם, בסוף, והנה גם דמו נדרש. בסופו של דבר, התביעה הפנימית הזו שלא התייחסת אליה, כן, היא תציק לך. גם אם בסופו של דבר תמצא שאתה יכול לוותר עליה, אבל תהליך הגמילה ממנה, הוא צריך להיות הדרגתי, יכול גם להיות, גם אם נאמר שזה לא משהו מהותי, למרות שהוא קטן לגבי אחרים, מהותי לי, גם אם נאמר שאפשר לוותר עליו, אבל גם תהליך, כן, הסילוק והביטול או המסע שלו, זה תהליך הדרגתי. אתה לא יכול, יאללה, שטויות, כלום, לא רוצה. זה יתבע ממך בסופו של דבר את אלבונו, כן? אותו רגש, אותו דבר. צריכים להתחשב? הנה, לפעמים אדם יודע מה מפריע לו. לפעמים הוא יודע מה מפריע לו, כן? אבל לפעמים אדם אינו יודע בדיוק מה מפריע לו. לא יודע מה מפריע לו. מרגיש, אבל לא יודע. הוא לא העלה את זה לרמת מודעות שהוא מסוגל להגיד מה מפריע לו. הוא רק מרגיש שזה הפרעה. אז כן, הוא לא עשה את התהליך, כן, שאפשר לו להגיע להגדרה יותר מדויקת. אתה מרגיש שזו הרגשה של אי נוחות עם בחורה מסוימת שאתה יוצא איתה. אז שואלים אותך, היית יכול במילה אחת לתאר את הרגשה הזו? אם אתה שואל אותי, מועקה. טוב, מועקה, יפה. יש רגע של מועקה. מתי אתה מרגיש את רגש המועקה בעיקר? בעיקר שהפגישות מסתיימות ואני הולך לחדרי. הפגישות עצמם זה זורם. כן, כשאני מסיים את הפגישה וחוזר לחדרי, אני מרגיש מועקה. אתה יכול לנסות להסביר מה ההבדל בין שעה שאתה רואה אותה לשעה שאתה לא רואה אותה? למה אתה מרגיש את המועקה דווקא כאשר אתה חוזר למקומך? מעניין. לא יודע, פתאום היא זרה לי. מעניין. פתאום היא זרה לך. כלומר, שאתה לא ממשיך את זיכרונה גם אחרי הפגישה. פתאום, כן, הזיכרון או ההיזכרות בה גורם לך הרגשה של מועקה. אתה יכול להסביר מדוע? לא יודע, אני מרגיש שבזמן שאני נפגש, אני בתוך החוויה. ואחרי שאני נפגש, פתאום אני חושב, מה אני בעצם עושה? וואי, שאני מכניס בן אדם לתוך חיי וזה. זה מעיק עליי המגמה של העניין. זה פחד מניסויים. הבנתי. אין לך בעיה איתה באופן אישי? לא, בסדר גמור, 100%, אני ממש נהנה. יש עוד, מתפתח הקשר, אני חייב לומר לך. אבל כשאני מגיע הביתה, אני מרגיש פתאום ש... מועק. אז יכול להיות שזה פחד ניסויים. יכול להיות עוד כמה וכמה סיבות. זאת אומרת, יש מצבים שאנשים בכלל לא מטפלים ברגשות שלהם. הם מרגישים רגש גולמי, אבל לא יודעים לקרוא לו בשם. לא יודעים לקרוא לו בשם. ויקרא האדם לכל החיה בשמות. הוא לא יודע לקרוא לחיות הפנימית הזו, הוא לא יודע לקרוא לו בשם. רגש זה חיות, זה משהו, זה התרחשות, זה חוויה, זה תוכן. אבל הוא לא יודע לקרוא לזה בשם. אם הוא לא יודע לקרוא לזה בשם, הוא גם לא יכול לטפל בזה. כמובן שיכול להכריע על פי הרגש המועקה הזו שהוא לא רוצה בה. אבל יכול להיות שהוא יוותר על משהו חשוב. כן? יכול להיות, זה כמו חייל שעומד להתגייס לצה"ל. אז בלילה שלפני הגיוס הוא מרגיש פחד נורא ומועקה. כן? אז הוא בורח לאוסטרליה. למה אתה בורח לאוסטרליה? זה טבעי שקשה, זה טבעי. אתה עכשיו סך הכל הולך עכשיו לצבא. הגיע, יש לנו שיחות מוטיבציה, יסבירו, אני יודע מה, יש פסיכולוג שם, אני יודע. למה אתה בורח לאוסטרליה? אתה מפסיד. אנשים מפסידים דברים מאוד חשובים בגלל רגשות של אי-נוחות. כן. מפסידים דברים מאוד חשובים. השתלבות בעבודה, מפסידים מערכות יחסים בגלל הרגשה של מועקה. מועקה, שלא מבררים לעצמם מה סיבת הקושי עם החברותה. יכולים לוותר על החברותה. בשעה שהמקום יתגבר על תחושות המועקה, ולגלות שהחברות הזה זה בדיוק מה שמיוחד לי. אולי דווקא בגלל זה אני מרגיש מועקה. אין ברור. אנשים פועלים על פי אינסטינקטים רגשיים, ואז יוצרים מצבים, שפעמים אפילו לא הפיכים, שמשיגים אותם לאחור מבחינת ההתקדמות הרוחנית שלהם, המוסרית שלהם. כן? צריך מאוד להיזהר מזה. אבל יש אנשים, מה לעשות, שהם לא מבררים את הרגשות האלו. לא מבררים את הרגשות האלו. בוא רגע נחזור לעניין. לפעמים אדם יודע מה מפריע לו, אבל לפעמים אדם אינו יודע בדיוק מה מפריע לו. יש לו איזו מידה של ידיעה, אבל לא מדויקת. יש חשיבות כמובן לכל הגדרות האלו, זה לא סתם סימנטיקה, כן? יודע בדיוק, לא יודע. כל זה יש השלכות מאוד מאוד גדולות על מהלך הרגש בתוך הקשר, כן? כפי שמעט הסברנו מזה, יש בזה עוד הרבה מה לומר. יש אדם שמפריע לו, שימו לב, יש אדם שמפריע לו קומתה של הנפגשת. קומתה של הנפגשת. הרגשה הזו יכולה להיות, כן, פרי משקעים. יכול להיות שקומתו עצמו, הוא לא דימוי הפיזי שלו מבחינת הקומה, הוא לא דימוי גבוה, ואז הוא נפגש עם מישהי שהיא בקומתו שלו, זה מעורר בו, כן, את המשקעים של הדימוי העצמי, זה מפריע לו. יכול להיות לפעמים כאלו שקומת הנפגשת מפריעה להם, מכיוון שאין להם מה להציג לחברים שלהם, מה חשב שיהיה לו איזה מישהי מתאמרת, היא טובה בשבילו. אם היינו יליד בודד, פילי פלאים, את מושלמת, ממש לא מפריע לקומה שלך. אבל איך אני אתהלך איתך, כן, ברחוב, כמו שהיה ערב החורבן, כתוב שמה, יען כי גבהו בנות ציון, דרשו איזה חז"ל, שהייתה גבוהה מוליכה נמוכה לצידה. כדי שיראו כמה היא גבוהה, היא הייתה מוליכה לצידה נמוכה. כן? אז יש מצבים כאלו שכדי שאדם ירגיש יותר טוב בחברה, הוא צריך להציג משהו גבוה, תמיר כזה, כן? מאוד מעניין שאפשר להוליך אותה על מסלול לדוגמנות. חברים שלו הם מבינים, יש להם טעם ביופי. אז לא כדאי להיראות לזה, לא איזה אני יודע שלא מבינים ביופי, יש להם טעם ביופי. אז כדאי שאני אוליך לצידי עם מישהי שתוכל לפאר אותי. לפעמים זה הסיבה שהקומה... זה לא מפריע לי, באופן אישי, ביני לבינך, לא מפריע. לו לא היו אנשים נוספים פרט אליי ואלייך, 100%. אבל זה לא באמת חשוב מה נוח לי. אני צריך כמובן להציג אישור לחברה, וצריך למצוא חיים, צריך לצאת ידי חובת הבריאות. לא אומר ש... בסדר, לא אומר ש... לא בא עכשיו להגיד שזו הסיבה הרווחת. אבל לפעמים גם זה. יש סיבות נוספות. למה מפריע לו קומתה של הבחורה? זה מתקשר אצלו למושגי אסתטיקה, נמוך זה לא יפה, כן? ובוא זה יהיה, אני יודע, כך הוא ראה, כך הוא שמע, כך הוא פינטז, כך לא, אתה לא יודע, אולי הייתה לו איזושהי חוויה שחרותה בו, שעדיין קשורה בו ככלב, כמו שאומרת הגמרא, כן? וזה פשוט כל מה נולך איתו. הוא כמובן מסוגל רק לחשוב על ההיא, עם המראה שלה, עם הזה שלה, עם הנתונים שלה, זה מה שמעניין אותו. כל דבר שחורג מהמראה הזה, הוא כבר מפתח בו רגשות של אינוחות, של דחייה. יש אדם שמפריע לו קומתה של הנפגשת. כמובן זה חסר משמעות. כמובן זה חסר משמעות. מה הפואנטה באמירה זה חסר משמעות? מה הפואנטה באמירה זה חסר משמעות? למה הדבר דומה? אם עכשיו אני צריך לעבור איזה, אני יודע איזה מדבר שם באוסטרליה, כן, 500 קילומטר או 1,500 קילומטר, אני צריך לעבור איזה רצועת מדבר. נו, באמת, זה חשוב שלמכונית תהיה צלחת מגנזיום? אני שואל. זה חשוב שזה, אני יודע מה, זה הכל יהיה שם מצוחצח ועם צבע כזה צרוב, באיזה מסרפה כזו, אמנותית כזו, עם כל מיני להבות. זה מה שחשוב, אני שואל את השאלה. זה מה שחשוב. כשאתה בוחר חבר לדרך, מה חשוב שיהיה באותו אדם? מה חשוב שיהיה באותו אדם? שאלה איזה דרך, אם אתה הולך לשחק איתו, אני לא יודע מה. כן, איזה משחק, אני יודע, אתה הולך לשחק לשפת הים. אז חשוב שהוא ידע לבלות, לשחק מתקות, וגם כן לטור בעיניו. כן, אבל אם אתה מרפש חבר לדרך, שיש בה אתגר, יש בה מסירות, ודאי, אנחנו צריכים אנשים רציניים. כן, אין לזה חשיבות ביחס למגמת הנישואין. ראיתי כתוב שאם היה אפשר לקחת רווק ולהראות לו מנקודת המבט של הנשוי כמה שנים, מה זה נישואין, הוא היה צוחק על עצמו, על כל הבדיקות שהוא עושה לבנות. היה צוחק על עצמו. אם היה אפשר להראות לרווק, לקחת אותו רגע, כביכול, לנקודת המבט של הנשוי ולהראות לו מה זה נישואין, ולהחזיר אותו לפגישה, הוא היה צוחק על עצמו. הוא היה פשוט מכה על ירך ואומר, איזה טיפש אני. איזה טיפש. במילים אחרות, אם היה אפשר לקחת רווק לקילומטר המאה, כן, אני לא רוצה לקרוא לזה מדבר הזוגיות, זה ממש לא מדבר, זה נווה מדבר, אבל הוא דורש מאמץ. בכל אופן, אם היו מראים לאדם מה זה באמת זוגיות, ומה עם הפרמטרים הנדרשים כדי שזוגיות תחזיק יפה, צניעות, מסירות, שותפות, ברית, ענווה, פה פה פה, כל הדברים, אם היו מראים לו, הוא היה מבין שכל כל הדקדוקים האלה זה צלחות מגנזיום, וציורים יפים על המכונית, כן, שיוצאת עכשיו למדבר אוסטרלי מאובק. זה לא רציני, זה לא... זה דקדוקי עניות, זה מדקדק במזונו, זה איסטניסיות, זה פינוק, זה תרבות מערב למיטב של דבר. יש כאלה לא רוצים נמוכה, כיוון שגם הם נמוכים. ואז אומרים שהילדים שלהם יסבלו בבית הספר, כל מה אני אקראו להם גמד. לילד יקראו גמד, אז הם רוצים או בחור גבוה או בחורה גבוהה כדי שהילד לא יסבול מתדמית של נמוך. מי יודע יפתח תסביכים, לפעמים נמוכים שמתוסכלים, אין דימוי עצמי שלהם הוא נמוך הפיזי, אז הם מפתחים תסכולים, ולפי נפשו של הנמוך לפעמים התסכולים באים די ביטוי באלימות, הוא רוצה לפצות, כן, על זה שהוא נמוך, אז הוא לוקח לו יתרון בתחום אחר, מתחיל להקות ילדים, מתחיל... אז לפעמים חוששים שהצאצאים יהיו נמוכים, אז מחפשים מישהי גבוהה, כן? גם זה הבל. אין איזה משמעות. טוב, אז אם זה מה שמפריע לי, צריך לברר את זה לאדם, כמו שהוא אמר כאן. לא צריך לדלג על זה. האם כי אולי אני חושב שאת העניין של נמוך, הוא בכלל לא מכניס לכלל הדברים שעשויים להפריע והם לגיטימיים. כך נראה על פניו, שהוא לא רואה בזה דבר שצריך לשבור עליו את הראש. זה חסר משמעות, כן? לא, זה לא נכלל בדוגמה לדעתי שרוצה להגיד, אפילו אם הם שטותיים אי אפשר לדלג עליהם, כן? על זה הוא אומר זה חסר משמעות וזהו. אולי הוא מתכוון שגם על זה אי אפשר לדלג, רק צריך להסביר לאדם שזה חסר משמעות, אולי זה הכוונה. העובדה שהיא גבוהה או נמוכה אינה משנה דבר ביחס לערך האמיתי של הנישואין ולדברים החשובים בנישואין, כן? דברים חשובים בנישואין, אתה מתחיל להדגיש את הדברים האלו, אתה עד עד סוטה מההבנה הנכונה של מה הם נישואים. אבל אם בכל זאת הגובה מפריע לו, הנה, פה באמת חוזר ללגיטימיות שיכולה להיות קיימת בזה שבכל זאת זה מפריע לו. למרות שאמרנו לך שזה חסר משמעות, הנה שמעת איזה פה, קראת ושמעת הסבר, למרות ששמעת איזה חסר משמעות, בכל אופן זה מפריע לך, נו. אבל אם בכל זאת הגובה מפריע לו, הוא עלול להיות מחסום. הוא עלול להיות מחסום ליכולת שלו ליצור קשר אמיתי וטוב. הנתון הזה יש לו זכות וטו כביכול הוא מטיל וטו כל פעם שאתה רוצה לקדם את הרגש שלך ביחס לבחורה, יש איזה קול פנימי שאומר, נמוכה, זה זכות וטו, כן? זאת אומרת, התחושה הזאת היא כאילו שולטת ברגש, ולא נותנת לרגש להתפתח לטובה או לצמח לטובה ביחס לבחורה. וכל זה למה? בגלל משקלה של המועקה ביחס לגובה של הגברת. כן? בגלל שהעניין של הגובה הוא נמצא בתוכך בתור משקע עמוק, יש לו שליטה מדהימה על עולמות הרגש שלך. נגיד שזה שולט, בוא נאמר, שולט ב-80% מבארות הרגש, כן? על משקל של בארות הנפט. זה שולט על 80% מבארות הרגש. אתה מנסה להפיק רגש משוחרר וחופשי מהטינה הזאת, כלפי אותה בחורה, אתה מוצא שעומדים לרשותך 20% של רגש טוב כביכול, אבל זה לא מספיק. ה-20% האלה, כן, אני מוכן להודות שהיא בחורה טובה והכל, ואני ממש כן פה ושם, אני גומר, אבל עדיין, זכות הווטו, זה, כן, של אותה הסתייגות ביחס לגובה. כן. כן, באמת? וואו. מדהים. כן. מה, סליחה? כן. אבל בכל זאת, הגובה מפריע לו. הוא עלול להיות מחסום ליכולת שלו ליצור קשר אמיתי וטוב, לשחרר את עצמו לגמרי לכיוונה, להסתער על הקשר, להשלים איתו, להתענג עליו, כן? להתמסר לו. לא, הוא למחצה שליש ורביע, ודאי שהוא יראה יפה ממנה, יפה ממנה. אם הוא יתחתן איתה בצורה כזו, אין ספק שהוא יראה יפה ממנה. בקלי קלות, גם בדרך לחופה, ואולי גם בחתונה עצמה, הוא יקיים, הוא יעבור על לא תטור, כן? אני יודע, ימין ושמאל, בשעה שאשתו נמצאת, עוד המלך במסיבו, נרדי נתן ריחו, מזל, למשל, לקלה שזונה תחת חופתה. כן? עוד תחת חופתו, הוא יכול לעשות עיניים, אינני יודע למי. זה דבר מאוד מסוכן. אנחנו צריכים להגיע למקסימום השלמה רגשית, עם בת הזוג, להרגיש נוח. זה תנאי גדול להופעת הרגש, כבר דיברנו על כך. היי, להופעת הרצון. זה תנאי גדול להופעת הרצון. אנחנו צריכים לשחרר את הרצון, להביא אותו לפוזיציה, לעמדה, כמה שיותר משוחרת ועוצמתית בדרכנו לחופה, כדי שהחיבוק יהיה חזק, 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 ובני הזוג יהיו קשורים חזק, כן? ולכן אין לזלזל בדברים שיושבים לנו על עצב הרגש, גם אם על פניו נראים שטותיים, כמו עניין הקומה והגובה. כן, טוב. אז אני רואה שאנחנו מה שצריכים לקיים ויחנו, אז נעצור כאן, בעזרת השם.